泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום ראשון, ט' באדר א' תשפ"ד ד', מסכת בבא קמא, דף ק"ח. אם מסכתנו מסכת בבא קמא מכילה בתוכה ק"י דפים, הווה אומר שבעזרת השם ובישועתו בסיום השיעור נתייצב מרחק 11 דפים וימים מסיום מסכת בבא קמא על ק"י דפיה, השתבח שמו הגדול. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות לתורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי על היום הזה נאמר בשולחן ערוך סימן תף קוף פי סעיף ב' תעני צדיקים על שביום זה נחלקו בית שמי ובית הלל. והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, כאמור במסכת שבת, דף י' ז' עמוד א', וכן בתלמוד לירושלמי. לפי שבעתו בהלל שהיה נשיא וענה ובאו לידי סכנת נפשות. ולפי שנעשתה התורה כשתי תורות ורבתה מחלוקת בישראל. היום הזה ט' באדר ראשון הוא יום היורצייט של רבי שלמה זלמן בן רבי יצחק, האח של הגאון רב חיים מוולוז'ין, בעל תולדות אדם, ובשנת תפרי שלמד, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי שם טוב ובן וליד מחבר הספר ויומר יצחק. היום הוא היורצייט של רבי שמואל שמלקה בן רבי יוסף קליין בעל צרוע החיים ושל רבי שמואל דוד בן רבי יוסף משה אונגר בעל נאות דשא. יום היורצייט של רבי יחיאל מיכל בן רבי אליעזר שלייזינגר ראש ומייסד ישיבת כל תורה. יום היורצייט של רבי משה מאיר בן רבי דוד ישר. בעל הספר החפץ חיים חיה ופועלו. בשנת תשמ"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יואל בן רבי שניאור זלמן קלופט. אב בית דין בחיפה בעל דעת יואל. ובשנת תשמ"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים אפרים בן רבי אשר זייצ'יק. רם אור חדש המאורות הגדולים ובשנת תשס"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה זרחיה. מורדכי לב חיים בן רבי שפטיה לוי סגל בעל צמח יהודה. היום הוא יום היורצייט של רבי דוד בן ציון בן רבי יוסף קליין, רבה של יסודות. ובשנת תשע"ח עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל בן רבי שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבת מעלות התורה ובעל דרכי שמואל ואוהל רחל. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה, תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ועזימה לשחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמותיהם הגדולות והצדיקות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם וכן לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקים לו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו נקמד המעבדה ושפוך. תעמוד לנשמותיהם לפני כיסא הכבוד. ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון את הבורא יתברך, יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדוני אלי ולאבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אלנה רפנה להם, אלנה רפנה להם, אלנה רפנה להם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ורופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל להירפם במהרה ברפואה שלימה אמן כן יהי רצון. תהילים פרק זך ליום ראשון לדוד אדוינוי אורי ואישי ממהירה אדוינוי מעושך מפחד בקרוב עליי מראים לכל את בשרי צרי בו יבאי לי למחשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוינוי אותה אבקש שיבתי בבית אדוינוי כל ימי חיי לחזות בנועם אדוינוי למכר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רע אסתירני בסתר רוע לא בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, ואזבחה באוהלו זבחי תרועה, שירה ואזמרה לאדוני, ישמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פני, את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תעלת באף עבדך. עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני אלוהי אישי, כי אביבי מי עזבוני באדוני אספני. הוריני אדוני דרכך ונחייני באורך מישור למען שורריי, אל תתנני בנפש צרה, כי קמו בידי שקר ויפה חמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקבל אדוני. מזמור קוף, מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצותה בתהילה, עודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הגענו בסייעת הדשמי הנקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום וחזרה, אודות שלמדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת תרומה, יום שישי, זין באדר ראשון, תשפ"ד דלת, אז למדנו את דפים, קופה וקוף זין במסכת בבא קמא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה כוונת אילפה ששבוע קונה לאב האמינה ולמסקנה? והתשובה, לאב האמינה שקונה להתחייב באונסין, ולמסקנה שקונה לפוטרו לגמרי, הוא כדברי רב שאם נשבע פטור. שאלה שנייה, למסקנה באיזה מקרה אמר רב שאם נשבע אינו משלם אחר כך, והתשובה רק באופן שטען טענת הוידה ובאו עדים שבזה פטרתו השבוע ולא משלם. אבל בגניבה ועדים ובגניבה או הוידה ועודה מפורש בתורה שמשלם. שאלה שלישית, מניין לומדים שהטוען טענת גנב שטבח ומחר משלם 4 ו-5? והתשובה, למאן דאמר אחד בהיקש מגנב, למאן דאמר שני, שסובר ששני פסוקים בטוען טענת גנב מדברים, לומדים זאת מאיתור האות ה' בתיבת הגנב, לרבות בו כל דיני גניבה. שאלה רביעית, מבואר בברייתא ששומר שנשבע שנגנב העידו עדים שהחלו משלם כפל, מדוע אינו משלם 4 ו-5? התשובה, משום שמדובר כשהחלו נבילה בלא שחיטה. שאלה חמישית, השומר חפץ של קטן או השומר הוידה שטענו טענת גנב ונשבעו ובאו העדים, האם משלמים כפל ומדוע? בתשובה, בהפקדת קטן פטור שנאמר כי ייתן איש, ובהוידה חייב, והחילוק ביניהם לביור אחד בגמרה, משום שבקטן מדובר כשהחלו בעודו קטן, ובהוידה בעלים גדול ובר טענה, לביור אחר משום שהוידה באה מכוח בן דעת שלא כבקטן. שאלה שישית, חפץ שהפקידו קטן והיה בעולם לאחר שנעשה גדול, האם חייבים שבועה על תביעתו? משיבים התוספות, לביור הראשון בגמרה חייבים, לביור השני לא חייבים. שאלה שביעית, האם השומר צריך הודעה במקצת בכדי להתחייב שבועה, ומניין? והתשובה, לרבי יוחנן ולרמי בר חמה צריך שנאמר כי הוא זה, ולרבי חייא בר יוסף לא, לפי שעירוב פרשיות כתוב כאן, ופסוק זה נאמר על מלווה. שאלה שמינית, למה הוא צריך רבה לומר שעמודה במקצת השתמות אי משתמית? והתשובה, לרשי בכדי שלא נאמר שהרי הוא חשוד על הממון וכיצד לא יהיה חשוד על השבועה, ולתוספות בכדי לומר שאין זו עזה, כי אם גם בזה מעיז, מדוע אינו נאמן במיגו שהיה כופר בהכל? שאלה תשיעית, מה הסברה לומר שאף שהכופר בכל במלווה פטור משבועה והכופר בפיקדון יהיה חייב שבועה? בתשובה, שהכופר במלווה מעיז כנגד בעל חובו ולפיקדון שלא עשה לו טובה, אין זו עזה כל כך. השאלה האחרונה על דף קוף זין הייתה, הטוען טענת גנב שחייב כשנשבע, האם הוא דווקא כששלח בו יד? והתשובה, לרבחיה בר יוסף רק אם שלח יד, ולרבחיה בר אבא חייב כשלא שלח יד, ויש ספק אם גם כששלח יד, ולרב ששת רק אם לא שלח יד. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, עודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת תרומה תשפ"ד בדפים קופה וקוף זין במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ט' באדר א' תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף קוף ח' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול. עד את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד דף קוף זין עמוד ב', בשורה התשיעית מתחילת העמוד, מן המילים, ואמר רב חייא בר יוסף, הטוען טענת גנב בפיקדון אינו חייב עד שישלח בו יד. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא מחלוקת מתי יש חיוב כפל בשומר הטוען טענת גנב. ואמר רב חייא בר יוסף, שומר חינם הטוען טענת גנב בפיקדון, טוען שנגנב ממנו הפיקדון ונשבע על כך לשקר, ובאו עדים והעידו שהפיקדון אצלו, אינו חייב בתשלומי כפל עד שישלח בו יד, רק אם העידו עדים שלפני שנשבע לשקר עשה במלאכה לצורך עצמו. מה הייתה מה? מהו הטעם לדין הזה משום שנאמר לגבי שומר הטוען טענת גנב? ספר שמות פרק חב ב' פסוק ז' ונקרא בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, מכך שחייבה התורה את השומר להישבע שלא שלח יד בפיקדון מכלל משמע מזה לאי שלח ביד מחייב, מתחייב כפל. שרי בפסוק שאחריו נאמר אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. מסיימת הגמרא לממרא ללמדנו לבשלח ביד עסקינן, שהטוען טענת גנב חייב כפל רק באופן ששלח יד בפיקדון, ונמצא שנשבע לשקר שרי שלח בו יד. בבייר בתוספות ריד שכוונת הגמרא ללמוד מדברי רב חייא בר יוסף שאין חיוב כפל על שבועה אחת, אלא מדובר כשנשבע שומר שתי שבועות לשקר, גם שנגנב ממנו הפיקדון וגם שלא שלח יד בפיקדון, ונמצא שהפיקדון לא נגנב וגם שלח בו יד. שהרי פרשה זו עוסקת בשומר הטוען טענת גנב ונשבע על כך. ועל זה נאמר בפסוק ונקרא בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, כלומר, שנשבע שלא שלח יד בפיקדון. והפסוק הבא הוא על כל דבר פשע. היינו שהתברר שפשע גם בשבועה זו מלבד מה שנשבע לשקר שנגנב ממנו הפיקדון. ורק באופן כזה שנשבע שתי שבועות לשקר חיווה אותו התורה כפל. מביאה הגמרא את דעת החולק, אמר לו רב חייא בר אבא, אמר להם רב חייא בר אבא לבני הישיבה, אחי אמר רב יוחנן, כך אמר רב יוחנן, דין זה שטוען טענת גנב חייב כפל, באופן שהפרה שהופקדה בידו עומדת על היבוסה, מקום אכילתה שנו. על זה זה נאמר, ולא כאשר שלח בה שומר יד. מברר את הגמרא את דעת רב יוחנן, אמר לרבי זיירא לרב חייא בר אבא, רב יוחנן שאמר את הדין הזה דווקא בעומדת על היבוסה, כאמר שחייב השומר כפל. אבל אם שלח ביד, קנה אותה השומר בגזילתו להתחייב באונסיה, והרי כשלו וממילא השבועה שנשבע לאחר מכן שנגנבה ממנו לא מהניה בכלום, אינה מועילה לחייבו כלום, כיוון שרק שומר שטוען טענת גנב חייבה תורה כפל, והוא נחשב כגזלן ולא כשומר. או דילמה, או שמה נאמר אפילו אם עומדת הפרה על היבוסה, כאמר רבי יוחנן שחייב כפל, וכל שכן שגם אם שלח ביד יתחייב כפל, כיוון שהפסוק עוסק באופן ששלח ביד וכפי שבהר הפכייה בר יוסף, אלא שרבי יוחנן הוסיף שגם אם עומדת הפרה ביבוסה ולא שלח ביד, אם טענת גניבה חייבה אותו התורה בכפל. אמר לי, ישיב רב חייא בר אבא לרב זיירא, הלכה זו שאתה שואל אותי האם יש חיוב כפל בשולח יד, לא שמעתי בפירוש מרבי יוחנן כיצד הדין בה, אבל כיוצא בהלכה דומה לזו שמעתי בשם רבי יוחנן. ואמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, שומר הטוען טענת עבד על הפיקדון שבידו ונשבע לשקר שעבד הפיקדון, וחזר וטען טענת גנב על הפיקדון ונשבע שנגנב ממנו הפיקדון, ובאו העדים שהפיקדון ברשותו והתברר שנשבע לשקר, פטור מכפל. מסיים רב חייא בר אבא את רעייתו, מה הייתה מה? מה טעמו של רבי יוחנן שפטר את השומר מכפל והרי טען טענת גנב ונשבע עליה? לאו האם אין זה משום דקנה את הפיקדון להתחייב באונסין, כמבואר לאל בדף קופי עמוד ב' שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן אפילו קודם שנשבע, וכל שכן כאן שכבר נשבע לשקר שעבד הפיקדון שדינו כגזלן עליו. אז האם אין טעמו של רבי יוחנן שפטר את השומר מכפל והרי טען טענת גנב ונשבע עליה? האם אין זה משום שקנה את הפיקדון להתחייב באונסין בשבועה הראשונה של נשבע שעבד הפיקדון? וממילא כשחזר וטען טענת גניבה, הרי הוא כטוען זאת על חפץ שלו, ואין טענה זו מחייב אותו כפל. ואם כן הוא הדין באופן ששלח יד בפיקדון, שכיוון שכנאו להתחייב באונסין, אף אם טען אחר כך טענת גנב ונשבע עליה, פטור מכפל. ובהכרח שדברי רבי יוחנן בעומדת על היבוסה שאנו מתפרשים בעומדת על היבוסה דווקא, אבל אם שלח ביד, פטור. אמר לי, דחה רבי זיירא ואמר לו, אין הטעם של הפטור מחמת שקנה את הפיקדון כשנשבע שעבד, אלא טעם הפטור הוא, הועיל ויצא השומר ידי חובתו לבעלים בשבועה הראשונה שנשבע שעבד הפיקדון. וכיוון שכבר נפטר מחיובו לבעלים, אין טענתו השנייה שנגנב הפיקדון מחייבת אותו שבועה. וכיוון שאינו חייב להישבע ממילא, אף אם נשבע, אינו מתחייב כפל. ואם נשבע מעצמו, ודאי שאין שבועתו מחייבתו כפל. וגם אם השביעו בית דין, מחמת שלא ידעו שכבר נשבע שעבד הפיקדון ונפטר, מכל מקום, כיוון שמצד הדין היה פטור מן השבועה הזו, היא אינה מחייבת אותו כפל, כך תוספות בדיבור המתחיל הועיל. ואין להוכיח מדין זה ששומר שקנה את הפיקדון להתחייב באונסין על ידי ששלח בו יד וטען טענת גניבה יהיה פטור מכפל. ולפיכך ייתכן שרבי יוחנן התכוון לומר גם בעומדת על היבוסה שאנו ולאו דווקא בעומדת על היבוסה. מביאה הגמרא סיוע לדברי רבי זיירא, איתמר נמי נאמר גם בבית המדרש כדברי רבי זיירא בביאור דברי רבי יוחנן. אמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אבין בשמו של רבי אילה שאמר בשמו של רבי יוחנן, שומר הטוען טענת עבידה בפיקדון שבידו ונשבע שעבד הפיקדון, וחזר וטען על אותו פיקדון טענת גניבה ונשבע שנגנב הפיקדון, ובאו העדים שהיה הפיקדון ברשותו ולא עבד ולא נגנב, פטור מכפל, הועיל ויצא ידי חובתו לבעלים בשבועה הראשונה שנשבע שעבד הפיקדון, וממילא אין שבועתו השנייה מחייבתו. הרי שטעמו של רבי יוחנן משום שכבר נפטר בשבועתו הראשונה, ולא משום שכנאו בשבועה הראשונה. ומסביר הראש שכוונת הגמרא לפשוט את הספק מדברי רבי יוחנן עצמו, שכשם שאין לפתור את השומר אם נשבע שעבד הפיקדון מחמת שקנה את הפיקדון, ממילא הוא הדין שאין לפותרו אם שלח יד בפיקדון, וכוונת רבי יוחנן הייתה, אף אם עומדת על היבוסה שלנו. מביאה הגמרא דעה נוספת מתי שומר הטוען טענת גנב חייב כפל. אמר רב שישת, שומר הטוען טענת גנב בפיקדון שבידו, כיוון ששלח בו יד קודם שנשבע לשקר פטור מכפל. ורק אם לא שלח בו יד חייב כפל. מה הייתה? מה הטעם לדין הזה ששליחות יד פותרת את הטוען טענת גנב מכפל? אחי, כאמר רחמנה, כך אמרה התורה בספר שמות פרק רב ב' פסוקים ז' ח', ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, כלומר, צריך השומר להישבע שלא שלח ידו בפיקדון, ורק על אופן זה שבאמת לא שלח ידו, נאמר בהמשך הפרשה, שירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו, כלומר, שבאו עדים שנשבע לשקר, צריך לשלם כפל. השלח ידו, אבל אם שלח ידו בפיקדון ואחר כך טען טענת גנב ונשבע, פטור מכפל. נמצאו שלוש שיטות בדין שומר הטוען טענת גנב. שיטה ראשונה לרב חייא בר יוסף אינו חייב, אלא אם שלח יד בפיקדון. שיטת רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, השומר חייב בין כששלח יד בפיקדון ובין כשלא שלח בו. שיטה שלישית לרב ששת, השומר חייב רק אם לא שלח יד בפיקדון, אבל אם שלח בו יד, פטור מכפל. מקשה הגמרא על דעת רב ששת, אמר לי רב נחמן לרב ששת, ועלו שלוש שבועות משביעין אותו את השומר חינם הטוען טענת גניבה. בתורה נאמר ששומר הטוען טענה פותרתו חייב שבועה, ובסוגייתנו מבואר שמשביעים אותו שלוש שבועות, והרמב"ם בהלכות שאלה פרק ד' הלכה א' כתב, שהשבועה שחייבה אותו התורה היא שאין הפיקדון ברשותו אלא נגנב או נאנס כפי שהוא טוען, ואגב השבועה הזו מגלגלים עליו גם שבועה שלא פשע בה ושלא שלח ביד. בגלגול שבועה הוא דין שהתחדש בפרשת סוטה, ונלמד לשאר המקומות שאדם שהתחייב שבועה בבית דין ניתן להשביעו באותה פעם גם על טענות אחרות שיש לתובע עליו, למרות שהטענות הללו מצד עצמם אינן מחייבות אותו בשבועה. אז אם כן, אמר לי רב נחמן לרב ששת, ולא שלוש שבועות משביעים אותו את השומר חינם הטוען טענת גניבה. שבועה שלא נגנבה בהמה מחמת שפשעתי בה, שבועה שלא שלחתי ביד שלא עשיתי במלאכה קודם שנגנבה, ושבועה שאינה ברשותי אלא נגנבה כפי עיקר טענתו של השומר. ורק אחרי שלוש שבועות אלו נפטר השומר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, והלא, שהטעם שצריך להשביעו כך, כיוון שאם היא שווה רק שלא פשע בבהמה, ייתכן שכן לא פשע בה והיא באמת ברשותו עדיין ולא נגנבה כלל. ולכן משביעים אותו שאינה ברשותו. ואף שכבר נשבע שאינה ברשותו ושלא פשע בה, עדיין ייתכן ששלח ביד והתחייב גם באונסיה. לכן עליו להישבע שלא שלח ביד. אם כן, מבאר רב נחמן את קושייתו, מה אליו, האם אין לפרש ששבועה שלא שלחתי ביד דומיה דשבועה שאינה ברשותי? היא דומה לשבועה שאינה ברשותי, מה שבועה שאינה ברשותי הדין הוא? דקי מגל ימיל תדיעית ברשותי, שאם יתברר הדבר ששיקר והבהמה ברשותו חייב כפל, הוא הדין אף לגבי שבועה שלא שלחתי ביד יהיה כך. דקי מגל ימיל תדשלח ביד, אם יתברר הדבר שהוא כן שלח ביד חייב כפל, ולא כדברי רב ששת הפותר את הטוען טענת גנב כששלח ביד מתשלומי כפל. מתרץ לגמרא, אמר לה ישיב רב ששת לרב נחמן, לא, אין לדמות שבועה שלא שלחתי ביד לשבועה שאינה ברשותי, אלא שבועה שלא שלחתי ביד דומיה דשבועה שלא פשעתי בה. ויש לפרש כך, מה שבועה שלא פשעתי בה דינו? כי מגל ימילת, אם יתברר הדבר דפשע בה ונגנבה פטור מכפל שהרי לא נעשה עליה גנב, וחייב לשלם רק את הקרן כפי מה שהייתה שווה בהמה, אף שבועה שלא שלחתי ביד, כי מגל ימילת דשלח ביד, כשהתגלה הדבר שהוא כן שלח ביד, פטור מכפל, אף שנמצאת בהמה אצלו, כיוון ששלח ביד קודם שנשבע לשקר, וכדברי רב ששת. בברייתא לאל בדף קו"ו עמוד א' שנינו ששומר הטוען טענת גנב ונשבע לשקר ובאו עדים ואחר כך הודה, אינו חייב אלא כפל ואשם ופטור מחומש. מבררת הגמרא מדוע שומר המתחייב כפל פטור מחומש. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה, ממון המחייבו כפל פוטרו מן החומש. האם אותו הממון שחייב אותו לשלם כפל הוא הפוטרו מן החומש, כיוון שאין חייבים על ממון אחד גם כפל וגם חומש? או דילמה, או שמה נאמר שבועה מחייבתו כפל היא הפוטרתו מן החומש, כיוון שאין חייבים על שבועה אחת גם כפל וגם חומש. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה תהיה נפקמינה בשאלה הזו. מבארת הגמרא כי הון שבתחילה טען השומר טענת גנב ונשבע על טענתו שנגנב הפיקדון, ולאחר זמן חזר בו השומר מטענתו הראשונה וטען טענת עבד, כלומר, שטוען כעת שמה שנשבע מתחילה שנגנב זה אינו נכון, אלא האמת היא שנאבד ממני הפיקדון, והיה לי להישבע שנאבד, ונשבע שאכן עבד ממנו הפיקדון. ובאו עדים ועידו הקמייתא, הגיעו עדים ועידו ששיקר בשבועה הראשונה ועידו שלא נגנב הפיקדון, והשומר עצמו הודה בתראיתא, הודה על השבועה השנייה שהייתה בשקר וגם לא עבד הפיקדון. מה דינו לגבי חיוב חומש? וצדדי הספק הם כך, האם ממונה מחייבו כפל, הוא הפוטרו מן החומש, שאין מתחייבים כפל וחומש על ממון אחד, והיה התחייב לעילוי הכפילה, והרי באופן זה התחייב השומר כפל על פיקדון, זה מחמת שטען שנגנב הפיקדון, ואם כן יש לפוטרו מחומש, או דילמה או שמה, שבועה מחייבתו כפל, היא הפוטרתו מן החומש, שאין מתחייבים כפל וחומש על שבועה אחת, והיה שבועה בתראית, והרי שבועתו האחרונה שעבד הפיקדון, או איל דלוקה מחייבה לכפילה, תחייב וחומשה, כיוון שאינה מחייבת אותו בכפל, שרי טענת הוידה אינה מחייבת כפל, תחייבנו בחומש, וישלם על הפיקדון הזה כפל מחמת שבועתו שנגנב, וחומש מחמת שבועתו שעבד. פושטת הגמרא את הספק, אמר רבא תשמא, בואו שמע ראיה לנידון הזה שנינו בברייתא. אדם שאמר לאחד מן השוק שאינו שומר על שורו, איכן שורי שגנבת, והוא אותו אדם אומר לא גנבתי. אומר לו התובע משביחה אני שלא גנבת ממני, ואמר הנתבע אמן, והרי זה כאילו נשבע בפיו, כמו מבואר במסכת שבועות בדף כ"ט עמוד ב' שכל העונה אמן אחר שבועת דינו כמוציא שבועה בפיו, והעידים מעידים אותו על האדם שנשבע שגנבו משלם תשלומי כפל. וחיוב זה אינו רק באופן שנשבע לשקר, אלא ללא שבועה, היה מתחייב כפל ככל גנב, והטעם שנקטה הברייתא שנשבע זה בגלל ההמשך, שאם הודע מעצמו חייב חומש ואשם. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם אותו אדם הודע מעצמו שגנבו משלם קרן וחומש ואשם. מוכיח רבא ואחא הרי כאן, עידים הוא דמחייב לכפילה. עדות העדים היא המחייבת אותו כפל, ולא השבועה. ומכל מקום מבואר בברייתא שרק בסיפה שהודע גנב מעצמו, אין, אכן, כן, חייב חומש. אבל אם הודע אחר שבאו העדים, לא, הוא אינו חייב חומש, אלא רק כפל. ואיסל כדאי לך אם עולה בדעתך לומר שאפשר להתחייב על ממון אחד כפל וחומש, ורק השבועה מחייב אותו כפל. היא הפותרתו מן החומש, משום שאין מחייבים על שבועה אחת גם כפל וגם חומש. אם כן, המאי, מדוע באופן שהודע אחר שבאו העדים? לא, הוא אינו חייב חומש, מכדי הרי... השבועה, השבועה הזו לא כמחייבה לכפילה. ואם כן, תחייב חומשה. השבועה הזו לא חייבה אותו בכפל, שהרי אף ללא השבועה היה חייב כפל ככל גנב. ואם כן, תחייב אותו השבועה חומש כדין גזלן שנשבע לשקר. אלא לאף שמאמינה, יש ללמוד מן הדין הזה שממונה מחייבו כפל פותרתו מן החומש. אכן יש ללמוד מן הברייתא את הדין הזה, וממילא גם באופן שנשבע שנגנב הפיקדון וחזר ונשבע שעבד הפיקדון, כיוון שהתחייב כפל על ממון זה מחמת השבועה הראשונה, הוא פטור מחומש על השבועה השנייה. אומרת הגמרא שמע מינה, אכן, מהברייתא הזו יש ראייה ופתרון לספק של רמי בר חמא. והגמרא ספק נוסף בחיוב חומש וכפל. באי רבינה, הסתפק רבינה אחרי שהתבהר שאין אדם מתחייב חומש וכפל על אותו ממון. חומש וכפילה בתרי גברי, מהי? חומש וכפל על אותו פיקדון בשני בני אדם שאחד יתחייב כפל והשני יתחייב חומש, מהו הדין? האם באופן כזה אפשר לחייב כפל וחומש מחמת אותו ממון או לא? מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן שייך הספק הזה, כגון שמסר הבעלים את שורו לשני בני אדם שישמרוהו, וטענו בו שניהם טענת גנב, אחד נשבע והודה, אחד מהשומרים נשבע שנגנב הפיקדון והודה אחר כך שהוא עצמו גנבו, ואם כן ראוי לחייבו חומש, ואחד נשבע ובאו עדים, ואחד מהשומרים נשבע שנגנב הפיקדון, ואחר כך באו עדים והעידו שהוא עצמו גנבו וראוי לחייבו כפל. מהי, מה הדין? מי אמרין, אם אנחנו אומרים, בחד גב רקפיד רחמנה, באדם אחד הקפידה התורה דלא משלם חומשה וכפילה, שלא ישלם גם חומש וגם כפל על אותו ממון, אבל בשני בני אדם לא הקפידה התורה, וממילא, האי נשלם כפילה והאי נשלם חומשה, שומר זה שהתחייב מחמת העדים יתחייב לשלם כפל, והשומר השני שהודה מעצמו שגנבו יתחייב בחומש, או דילמה או שמה נאמר, אילוי אחד ממונה, קפיד רחמנה, על ממון אחד הקפידה התורה, דלא נשלם עלה, חומשה וכפילה, שלא ישלמו עליו גם חומש וגם כפל. והחנה מחד ממונה, וגם כאן, שני החיובים הם על אותו ממון ולא שייך לחייב את שניהם. מסיקה הגמרא תיקו, הדין הזה נשאר בספק. תיקו זה גם ראשי תיבות של תשביע לו אליהו הנביא יבוא, ויתרץ קושיות ובעיות בבואו לבשר על הגאולה בעזרת השם במהרה בימינו. ולא יתבהר בגמרא לפי הצד השני של הספק, האם נחייב רק את השומר שהודה בחומש, או שנחייב רק את השומר שעידו עליו עידים בכפל. ויש בדבר מחלוקת ראשונים, דעת הרמב״ם, שהיה פשוט לגמרא שהראשון חייב חומש, והספק של הגמרא היה רק האם אפשר לחייב גם את השני בכפל. והמאירי כתב סברה הפוכה, שהיה פשוט לגמרא שאותו השומר, שעידו עליו עדים חייב כפל, והספק היה רק לגבי השומר שהודה אם הוא מתחייב בחומש. מביאה הגמרא ספק נוסף בהלכות חומש וכפל. באי רב פאפה הסתפק רב פאפה, תרי חומשי או תרי כפילה בחד גב רמי, שני חיובי חומש או שני חיובי כפל, המוטלים על אדם אחד מחמת פיקדון אחד, מה דינם? כלומר, האם ייתכן שאדם מתחייב על פיקדון אחד שני חיובי כפל או שני חיובי חומש? מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן ייתכן שיוטלו עליו שני חיובי חומש. אומרת הגמרא, כגון שטען השומר טענת עבד ונשבע על טענתו, בהודה ששיקר והפיקדון לא עבד, וחזר השומר בטען שוב טענת עבד, כלומר שעבד הפיקדון עכשיו לאחר שבועת השקר הראשונה, ונשבע על טענתו שעבד הפיקדון עכשיו, והודע שגם בפעם השנייה נשבע לשקר ולא עבד הפיקדון. ונמצא ששומר זה נשבע שתי שבועות שקר שכל אחת מהן ראויה לחייבו חומש. אינמי כמו כן שייך ספק זה לעניין שני חיובי כפל, כגון שטען השומר טענת גנב, ונשבע שנגנב הפיקדון ובאו העדים ועידו שהוא עצמו גנבו והתחייב כפל. וחזר השומר בטען טענת גנב שנגנב הפיקדון עכשיו לאחר שהעידו העדים שהוא ברשותו, ונשבע שנגנב הפיקדון, ובאו העדים ועידו שגם עכשיו הוא עצמו גנבו, מהי? האם יש לחייבו כפל נוסף מחמת השבועה השנייה? וצדדי הספק הם, מי אמרין הנעים אומרים לנו שרק תרי גבני ממון שני מיני חיובי ממון כחומש וכפל, כאמר רחמנה דלא נשתל מועילוי אחד ממונה, על זה אמרה התורה שלא התחייב אדם על כפירה בממון אחד, ואחר, אבל כאן, שני התשלומים חד גבנה הוא מין אחד הם, וחייב את שניהם, עוד דילמה או שמה נאמר תרי ממונה שני חיובי ממון, אמר רחמנה דלא נשתל מועילוי אחד ממונה, על זה אמרה התורה שלא התחייב אדם על כפירה בממון אחד, ואחר נעמי, וגם כאן, תרי ממונה נינו, שני חיובי ממון הם, וממילא אינו חייב, אלא אחד. פושטת הגמרא את ספקו של רב פאפה תשמע דאמר רבה שרי דרש רבה על הפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ת' ז' וחמישיתיו יוסף עליו, מכך שלא אמרה התורה חמישיתו שהוא לשון יחיד אלא חמישיתיו בלשון רבים, התורה ריפתה חיוב חמישיות הרבה לקרן אחת, שאם כפר ועודה וחזר וכפר יש לחייבו בשני חיובי חומש, והוא הדין שיש לחייבו בשני חיובי כפל. אכן שמע מינה, אכן מכאן ראיה ופשיטות לספק של רב פאפה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין שומר ששילם לבעלים ואחר כך נמצא הגנב. הרי שתבעו הבעלים לשומר שישיב להם את הפיקדון, ונשבע השומר שנגנב הפיקדון ונפטר מחיובו, ואף שהיה פטור שילם השומר לבעלים את שווי הפיקדון לפנים משורת הדין, ולאחר זמן הוכר הגנב שגנב את הפיקדון. לגבי תשלום הקרן אין ספק שהוא ניתן לשומר, שהרי הוא שילם לבעלים את דמי הפיקדון שנגנב. אלא לגבי תשלום הכפל שהגנב חייב לשלם יש לדון למי הוא ניתן. אביי אמר לבעל הפיקדון, רבא אמר למי שהיה הפיקדון אצלו, דהיינו לשומר. ביסוד הדין הזה, מבארת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף למד עמוד א', דקימלו לחכמים שנוח לו לאדם להיות בטוח בקרן שלו, על מנת שיהיה ספק כפל העתיד לבוא של השומר. ולכן אמרו חכמים שהרי זה כאילו אמרו הבעלים לשומר בשעת מסירת הפיקדון, אם הפיקדון יגנב וישלם השומר את הקרן לבעלים, הרי הפרה קנויה לו משעה שנמסרה לו משעה אחת לפני הגניבה. וממילא תשלומי הגניבה במקרה שנתפס הגנב, אינם לשומר, אלא ששם במסכת בבא מציעא מדובר באופן ששילם השומר ללא שבוע, וכאן מחלוקת אביי ורבא היא, האם אותו דין יש גם בנשבע ושילם או לא. עכשיו מבארת הגמרא את העמים מחלוקתם של אביי ורבא. אביי אמר לבעל הפיקדון, כיוון דאטרחי בשבועה, הטריח השומר את הבעלים בכך שהוא צריכו להשביעו בבי דין, אף שלבסוף שילם לו מרצונו, וממילא לא מקנה לכפילה, אין הבעלים מקנה לשומר את הזכות לגבות את הכפל אם יתפס הגנב. רבא אמר שהכפל שייך למי שהיה הפיקדון אצלו, כלומר לשומר, כיוון דבסוף שילם השומר את דמי הפיקדון לפני משורת הדין, מקנה לכפילה, מקנה לו הבעלים את זכות גביית הכפל. מביאה הגמרא משנה שממנה דייקו אביי ורבא את דינם. וכמי פליגין החליקו אביי ורבא בדיוק הדמתניתין, בדקדוק לשון המשנה שם במסכת בבא מציעא בדף למד ג' עמוד ב', דתנן. שנינו שם במשנה אדם המפקיד אצל חברו בהמה או כלים שישמרם בחינם, ונגנבו או שעבדו מבית השומר, ושילם השומר ולא רצה להישבע שנגנבו או שנעבדו. שהרי אם היה נשבע היה נפטר, כמו שאמרו במסכת שבועות בדף ממתת עמוד א', שומר חינם נשבע שנגנב או נאבד הפיקדון ויוצא, פטור מלשלם, ומכל מקום לא רצה השומר להישבע ולהיפטר אלא שילם לפני משורת הדין. אם אחר כך נמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל, ואם גם טבח ומחר את השור או עשה שגנב, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ארבעה לסה וחמישה לשור, ולמי הוא משלם את הכפל וארבעה וחמישה? למי שהיה הפיקדון אצלו, לשומר. אבל אם נשבע השומר כדינו ולא רצה לשלם, ונמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל. ואם טבח ומחר, הגנב, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. למי הוא משלם? את תשלומי הכפל וארבעה וחמישה לבעל הפיקדון. אומרת הגמרא, אביי דייק דייק את דינו מלשון המשנה ברישה, ורבא דייק, רבא דייק את דינו מלשון המשנה בסיפה. ומסבירה הגמרא, אביי דייק מרישה דקטני בה, נאמר ברישה של המשנה שילם ולא רצה להישבע, קנה את הכפל. טעם ממש מה שדווקא משום דה לא רצה להישבע כלל אלא שילם מיד, לכן מקנים לו הבעלים את תשלומי הכפל בארבעה וחמישה שישלם הגנב והם יגיעו אל השומר הנשבע. אבל אם נשבע ונפטר, אף על פי שאחר כך שילם, למי משלם את הכפל לבעל הפיקדון? ואילו רב הדייק את דינו מן הסיפה, נאמר בסיפה של המשנה שם במסכת בבא מציעא, נשבע השומר ולא רצה לשלם, משלם הגנב את הכפל לבעל הפיקדון. מדייק רבה, טעם ממש מה שדווקא משום דה לא רצה לשלם כלל השילם, אבל אם השומר כן שילם, אף על פי שנשבע בתחילה, למי משלם? כשנתפס הגנב, למי הוא משלם? למי שהיה פיקדון אצלו? דהיינו, לשומר. השומר יקבל את הכפל, ואם הייתה תביחה ומחירה, הוא יקבל גם את ארבעה וחמישה. מבאר את הגמרא כיצד יפרש כל אחד את החלק השני של המשנה. מקשה הגמרא לאביי קשיא סיפא, לאביי קשיא סיפא של המשנה במסכת בבא מציעא, שמדויק ממנה כדברי רבא. תרץ את הגמרא, אמר לך אביי, לו אביי היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, אחי קטן, ייקח הוא ביור הסיפא. נשבע ולא רצה לשלם קודם השבועה, אלא לאחר השבועה. למי משלם? לבעל הפיקדון. וכל שכן, אם לא שילם כלל, שהגנב כשיתפס ישלם לבעל הפיקדון, לבעלים. מקשה הגמרא לרב הקשיא רישא, לרב הקשיא רישא במשנה במסכת בבא מציעא, אמר לך רבא, לו רב היה בבית המדרש, היה מתרץ ואומר לך, אחי קטן, ייקח הוא ביור הרישא. שילם ולא רצה להישבע, שומר שילם ולא רצה להישבע, שילם ולא רצה לעמוד בשבועתו, להישאר בשבועתו, אלא אף שנשבע ונפטר, שילם לפני משורת הדין. למי משלם? כשיתפס הגנב, למי הוא משלם את הכפל או את הארבעה וחמישה? למי שהפיקדון אצלו, לשומר. וכל שכן, אם השומר לא נשבע כלל, אלא שילם מיד שקנה השומר את הכפל. אדם המודה מעצמו במעשה המחייבו כנס, כגון גנב המודה בגניבתו שמחייבתו כפל, פטור מתשלום הכנס, ורק אם העידו עדים על חיובו לפני שהודה בעצמו, חייב, שנאמר לגבי חיוב כפל, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. אלוהים האמור בפסוק הזה, הכוונה לדיינים. ודרשו לאל בדף ס"ד עמוד ב', פרט לאדם המרשיע את עצמו שפטור. הודעה של אדם נחשבת רק אם תבעו בעל הממון והודה לו, אבל אם תבעו אדם אחר שאינו בעל הממון, אף שהודה לו, אינו מתחייב ממון, וממילא, גם מהכנס אינו נפטר המודה מחמת ההודעה הזו. כך תוספות בדיבור המתחיל תבעו, ולשיטתם אין זה דין מיוחד בחיוב כנס, אלא בכל הודעת בעל דין. היא לא נחשבת כהודעה בין לחיוב בין לפטור, אלא אם כן נעשתה בפני התובע. דנה הגמרא מי נחשב בעל דינו של הגנב לעניין הודעת הגנב. האם בעל הפיקדון או השומר? מברר את הגמרא אם תבעו הבעלים לשומר שישיב את הפיקדון ונשבע השומר שהוא פטור כדין שומר חינם. והוכר הגנב, נמצא הגנב, תבעו השומר לגנב והודה בגניבתו, ואחר כך תבעו הבעלים לגנב וכפר, והביאו הבעלים עידים על גניבתו וחייבו. מי נפטר הגנב בהודעת שומר, או לא נפטר הגנב בהודעת שומר? האם נפטר הגנב מחיוב כפל בהודעתו לשומר, או לא נפטר הגנב מהכפל בהודעת שומר, כיוון שבפני הבעלים כפר וחייבו על פי עידים. אמר רבא, אם באמת נשבע, נפטר הגנב בהודעת שומר. אם נשבע השומר שנגנב ממנו הפיקדון באונס ששמרו כראוי ונמצא שכך היה, נפטר הגנב בהודעת שומר, שכיוון שנשאר השומר בנאמנותו לבעלים, מסתבר שרצונם שאם תימצא הגניבה, ימשיך השומר לשומרה. ולכן על שומר זה מוטל לחפש אחר הפיקדון ובידו לתבוע את הגנב, ואף הודעת הגנב בפניו נחשבת כהודעה בפני הבעלים. אבל אם בשקר נשבע השומר, כגון שנתברר שנגנבה הגניבה בפשיעתו וחייב עליה, לא נפטר הגנב בהודעת שומר, שכיוון ששיקר השומר, מסתבר שאין רצון הבעלים שישאר הפיקדון ביד השומר, וכיוון שלא מוטל עליו מעטה לחפש אחר הגניבה, תביעתו אינה תביעה, ואף הודעת הגנב בפניו אינה נחשבת כהודעה וחייב כפל. כך מפרש רש"י, ואילו תוספות רבינו פרץ בייר, שאם נשבע השומר באמת, אם כן הוא רוצה למצוא את הגנב כדי להוכיח שאכן נשבע באמת, ולכן הוא נחשב כבעל דין בתביעה הזו בהודעת הגנב, ואילה פותרתו, פותרת את הגנב מתשלום כפל. אבל אם נשבע השומר בשקר, אין רצונו למצוא את הגנב כדי שלא יתגלה שקרו, ולכן אינו נחשב כבעל דין לתבוע את הגנב, ואין הודעתו פותרתו. באי רבה הסתפק רבה אם עמד השומר להישבע בשקר ולא יניחו הבעלים להישבע, ואחר כך תבע השומר את הגנב והודה לו, מהו, מה הדין? האם כיוון שלא נשבע לשקר נשאר בנאמנותו אצל הבעלים והודעת הגנב אליו פוטרתו מן הכפל, או כיוון שרצה להישבע לשקר נתבטלה נאמנותו בעיני הבעלים, וממילא השומר אינו כשלוחו של הבעלים לתבוע את הגנב? אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק שהיא לא נפשטה. תיקו זה רוב האותיות של המילה תיקום, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו זה גם ראשי תיבות תשבי את הרץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא שיש מי ששנה את דברי רבא באופן אחר. רב כהנא מתני אחי, רב כהנא שנה כך, כפי שלמדנו עד עכשיו את דינו של רבא, שאם נשבע לשקר לא נפטר הגנב, ואת ספיקו של רבא אם עמד להישבע ולא יניחו הבעלים, ורב תביומה מתני, ורב תביומה שונה דברי רבא באופן אחר. באי רבא, הסתפק רבא אם נשבע השומר לשקר, מהו, מה דינו? האם כיוון שנשבע לשקר אין הבעלים רוצה שהשומר ישמור את פקדונו, והודעת הגנב בפניו אינה פותרת את הגנב מכפל, או שכיוון שעתיד השומר להתחרט על שבועתו לשקר ולשלם, וכשישלם יהיה השומר בעל דינו של הגנב, ממילא כבר עכשיו הוא יכול לטובעו, והודעת הגנב פותרת אותו מכפל. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק, כי היא לא נפשטה. תיקו זה גם ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ואיבעיות. ובגמרא מבואר שרב תביומי סובר שרבה הסתפק באופן שנשבע השומר לשקר, אבל לא התבהר בגמרא כיצד יסבור רב תביומי בדעת רבה באופן שנשבע השומר באמת. והרעבד כתב שרב תביומי סובר בזה כדעת רב כהנה, שאם נשבע באמת לא הסתיימה שמירתו, כיוון שהבעלים רוצה שהוא יישאר שומר על הפיקדון, וממילא הוא נחשב כבעל דינו של הגנב. אם הגנב יודע בפניו, ייפטר הגנב מכפת. דנה הגמרא כעת מנחשב בעל דינו של הגנב באופן שהשומר שילם לבעלים. תבעו הבעלים לשומר ושילם השומר לבעלים את שווי הפיקדון ולא רצה להישבע ולהיפטר. שהרי שומר חינם היה יכול להיפטר בשבוע שהפיקדון נגנב או עבד, ושומר שכר היה נפטר בשבוע שנאנס הפיקדון. ואחר כך הוא קרא גנב, תבעו הבעלים את הגנב והודה שגנב, ותבעו השומר את הגנב וכפר, והביא השומר עידים על גניבתו, האם נפטר הגנב ותשלום כפל בהודעת בעלים, בהודעתו בפני הבעלים, או לא. מבאר את הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם יש לנו לומר מה ציה אמר לי שומר לבעלים, שיכול השומר לטעון לבעלים? אתון, כיוון דשקליטו לכו דמי, הסתליקטו לכו מאחי. אתם, כיוון שנטלתם ממני את דמי הפיקדון, הרי הסתלקתם לכם מפיקדון זה, והקניתם לי את כפילו, ואם כן, אני הוא בעל דינו של הגנב, ולא אתם בהודעתו בפניכם. אינה פותרת אותו, או דילמה או שמה. מה ציה אמר לי יכולים הבעלים לומר לשומר, כי איך ידעת אבדת לן מילתה? עננה מי אבדין עלך. כמו שאתה עשית לנו טובה בכך ששילמת לנו לפני משורת הדין, אנחנו גם צריכים לעשות לך טובה, ולכך תרחינן בתר גנבה, תורחים אנו לחפש אחר הגנב, שקלנה אנן דידן ושקול את דידך. כלומר, כשם שאנחנו נטלנו את שלנו ממך כששילמת לנו דמי הפיקדון, כן אנחנו תורחים למצוא את הגנב כדי שתיטול אתה ממנו את שלך. וכיוון שדבר זה מוטל על הבעלים, ילקח בידו לטובעו והודעה בפניו, הודעה ונפטר בכך. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. כך ביור דברי הגמרא לפירוש רשי, אמנם הרמה מבאר את ספק הגמרא באופן אחר, שכיוון שהבעלים תרחו בחיפוש אחר הגנב אף הם ידעו בדין, האם יכולים הם לטעון שבחיי גוונה שהם תרחו, לא הייתה דעתם להקנות לו את הכפל, אלא הוא שלהם, והם ישיבו לו את הדמים שנטל בתחילה. או שאין זו טענה, אלא הבעלים יקנו לו את הכפל בכל אופן, ואין להם שום שייכות בפיקדון הזה. והיא הגמרא מחלוקת הבאי ורבה נוספת לעניין חיובי שומרים. איתמר, נחלקו המוראים בבית המדרש אם נגנבה בהמת הפיקדון באונס, והוכר הגנב אפשר להוציא מידות הגניבה. על מי מוטל לתרוח אחר הגנב? אמר הבאי, אם שומר זה שומר חינם, הוא אינו חייב לתרוח ולהוציא מידו את הגניבה, אלא אם רצה השומר, הרי הוא עושה עמו עם הבעלים דין, כלומר, אינו נשבע את השבועות המוטלות עליו בכדי להיפטר, אלא משלם לבעלים ותובע השומר את הגנב, ותשלומי הקרן והכפל יהיו של השומר. ואם רצה השומר, הרי הוא נשבע שנגנבה ממנו הבהמה ונפטר, והבעלים יתבעו את הגנב. אבל אם שומר זה שומר שכר הוא, אף שהוא גם פטור באונסין, מכל מקום כיוון שנמצא הגנב, הוא יכול להוציא מידו את הבהמה ללא הפסד. עושה עמו דין, חייב השומר לשלם לבעלים, והוא יתבע את הגנב, ואינו נשבע, אינו רשאי להישבע ולהיפטר. רבה אמר, אחד זה ואחד זה, בין שומר שכר ובין שומר חינם, עושה עמו דין, חייב לשלם לבעלים, ואינו נשבע ונפטר. אלא עליו לתרוח, להוציא את הגניבה מיד הגנב, שכשם שבשעת הגניבה מוטל גם על שומר חינם לעמוד כנגד הגנב, להציל מידו, ואם לא עשה כך הרי הוא פושע. כך עכשיו שהוכר הגנב וניתן להוציא מידו, מוטל עליו לתרוח, להוציא את הגניבה מידו. מבררת הגמרא למה פליגיה דרב אונה ברבין, האם יש לנו לומר שרב החולק על דינו של רב אונה ברבין, ושלח רב אונה ברבין את ההלכה הזו, אם נגנבה בהמת הפיקדון באונס והוכר הגנב, אם שומר חינם הוא, רצה עושה עמו דין, רצה נשבע ונפטר, ואם שומר שכר הוא, עושה עמו דין ואינו נשבע, חייב הוא לתרוח ולהוציא מידו את הגניבה ואינו יכול להישבע ולהיפטר, הרי שדעת רב אונה ברבין כאביי ולא כרבה. משיבה הגמרא, אמר לך רבה, לו רבה היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך אחר במאי עסקינן, כאן בדברי רב אונה ברבין במאה המדובר, בחגון שקדם השומר ונשבע קודם שנמצא הגנב. אבל אם נמצא הגנב קודם שנשבע, גם רב אונה מודה שעושה עם עודים ואינו נשבע. נמצא שלדברי רבה, אם לא נשבע השומר, בין שומר חינם ובין שומר שכר, צריכים לשלם לבעלים ולעמוד בדין עם הגנב. ואם כבר נשבע השומר, שומר חינם פטור מלדון עם הגנב, ושומר שכר חייב לשלם לבעלים ולדון עם הגנב. ומבאר הרמה את הסברות בזה, ששומר חינם שלא נשבע עדיין נחשב כשומר, ואם יש לו אפשרות להוציא את הגניבה ואינו מוציאה, הרי זו פשיעה מחייבת. אבל אחרי שנשבע שלא פשע בה, הסתיימה שמירתו, כשהוא פטור מתשלומים לבעלים, ואינו חייב עכשיו לחזור ולדון עם הגנב. אבל אצל שומר שכר, אין השבועה מסיימת את חיובי השמירה שלו, אלא רק מבררת שאכן הייתה הגניבה באונס, שאם לא כן, התחייב לשלם מיד. אבל גם אחרי שבירר בשבועה, שהגניבה הייתה באונס, עדיין מוטל עליו חיוב למצוא את הפיקדון, וכיוון שנמצא הגנב ואפשר להוציא מידו את הפיקדון, חייב השומר לעשות כן. מקשה הגמרא, והרי רבונה רצה עושה עם עודין, רצה נשבע כאמר, הרי שעדיין לא נשבע הוא מכל מקום מבואר שיכולו לעשות עם עודין, תרץ לגמרה אחי כאמר, כך כוונת רבונה לומר, אם נמצא הגנב אחרי שנשבע השומר, רצה השומר חינם הרי הוא עומד, נשאר בשבועתו והבעלים יתרחו ויוציאו מהגנב ויתלו ממנו את הכפל. ואם רצה השומר, הרי הוא עושה עמו עם הגנב דין ומוציא ממנו את הגניבה ואז גם הכפל של השומר. ספק נוסף בדיני שומרים, רבא זוטי, באי לאח יסתפק כך בדינים הללו. אם נגנבה בהמה מהשומר באונס, והיינו על ידי ליסטי מזוין, ואיך הזירה הגנב את הבהמה והניחה בבית השומר ומתה בפשיעה של השומר, מהו, מה הדין, האם חייב השומר לשלם על פשיעתו? צדדי הספק הם כך. מי אמרין, הנאים אומרים אנו כמעט נגניבה בתחילה באונס ונפטר השומר מאחריות הפיקדון, קליה להשמירתו, הסתיימה שמירתו, וממילא אף שאחר כך החזיר הגנב את הבהמה לרשותו, אין דינו כשומר עליה וגם אם פשע בפטור. או דילמה, או שמה נאמר כמעט דאדרה, היות וחזרה הבהמה לרשותו, אדרה שמירתו, חזרה גם כן הבהמה לשמירתו וחייב בפשיעה. אומרת הגמרא, תיקו תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו זה רוב האותיות של המילה תיקום. תיקום זה תעמוד. תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו זה גם ראשי תיבות של תשבי את ארץ קושיות ויבעיות. וכתב התוספות ריט שלדעת רבה, שבין בשומר חינם ובין בשומר שכר, אם נמצא הגנב צריך השומר לדון עמו ולהוציא מידו את הגניבה, אם כן פשוט שנשאר דינו כשומר גם אחרי שנאנסה. ואם החזיר הגנב את הבהמה לרשותו, הוא חייב בשמירתה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף קופחת עמוד ב'. מוסיפה המשנה לעסוק בדיני הכחשת פיקדון בשבועת שקר. המפקיד פיקדון ביד חברו ולאחר זמן בא לנפקד ושאל אותו, איכן פיקדוני? אמר לו הנפקד, עבד פיקדונך. אמר לו המפקיד, משביעך אני שעבד פיקדוני, ואמר הנפקד אמן, ובכך הוא קיבל עליו את השבועה. וכמי שהוציא מפיו את השבועה, והעידים באים ומעידים אותו שאכלו, דהיינו שקילה הוא בעצמו ולא עבדה כלל, דהיינו הפיקדון לא עבד בכלל, משלם הנפקד קרן דמי הפיקדון, ואם הודע הנפקד מעצמו שנשבע לשקר, משלם קרן את דמי הפיקדון וחומש, תוספת חומש על ערך הפיקדון, ועליו גם להביא קורבן לשם על חטאו. כנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו, והישיב את השמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. וכיוון שנאמר והתוודו, אין הכתוב מדבר אלא בהודעה מעצמו. אמר המפקיד לנפקד, איכן פיקדוני? אמר לו הנפקד, נגנב. חזר ואמר לו המפקיד, משביעך אני שנגנב פיקדוני, ואמר הנפקד, אמן. והעידים באים ומעידים אותו שגנבו, דהיינו שלקחו לעצמו ולא נגנב על ידי אדם אחר כל עיקר. משלם הנפקד תשלומי כפל כדין גנב. ואם הודע הנפקד מעצמו שגנבו ונשבע לשקר, משלם קרן וחומש ומביא גם קורבן לשם על חטאו. מביאה המשנה דין הכחשת ממון בשבוע, כאשר התובע הוא אבי הנתבע ומת. הגוזל את אבי ונשבע לו הבן לאב שלא גזלו ומת האב, ואחר מיטת האב הודע הבן שנשבע לשקר ונתחייב בקרן וחומש ואשם, הרי זה משלם קרן וחומש ואשם לבניו של אביו, דיינו לאחים שלו, לאחיו של אביו. אם לא היו לאביו עוד בנים, ואינו יכול לומר שהתשלום יישאר אצלו כולו או חלקו, שהרי הוא יורש את אביו, שכיוון שנתחייב בהשבה עליו להוציא את הממון מתחת ידו לגמרי. ואם אינו רוצה לתת את הממון לאחרים ולהפסיד את חלקו בו, או שאין לו נכסים כל כך, יש יצא לדבר, שיהיה לווה ממון מאנשים אחרים בשיעור ההשבה ומשיב לאחיו את הממון של אבא כדי לקיים מצוות השבה, ובעלי החוב באים ונפרעים מהאחים את חלקו באותה השבה. כלומר, אם היו לו שני אחים בשווי הגזילה שלושה זוזים, חלקו בירושת הגזילה הוא זוז אחד, ואם אינו רוצה להפסיד את חלקו, ילווה ג' זוז וייתן לכל אח זוז וחצי, והמלווה יגבה משני האחים יחד זוז אחד, ומהגזלן יגבה שני זוזים. דין דומה לגבי אב שהדיר את בנו מנכסיו, האומר לבנו, קונם, אי אתה נהנה משלי, כל מה שתהנה ממני אסור עליך כקורבן, ובזה הדירו ועשרו ליהנות מנכסיו, וקונם הוא כינוי לקורבן, אם מת האב ירשנו הבן, ואף שהוא נהנה כעת מנכסי האב, מכל מקום אין הנדר אוסרו אלא בחיי האב ולא אחרי מותו, שכעת אינו נהנה ממנו כלל, אלא יורש ממילא מה שזיקתה לו התורה. ובזה חלוק הדבר ממי שאמר לחברו כיכרי עליך, הוא נתנה לו במתנה שדבר אסור, ואף שהוא נהנה מהכיכר רק אחר שנתנה לו, כיוון שבא הכיכר מהמדיר למודר, אסור הדבר שנחשב הנאה, אבל כאן אינו נהנה ממנו, שלא הוא שנתן לו, אלא זכה בדין התורה, כך מסביר הרשב"א. מסיים את המשנה ואומרת, ואם אמר האב שקונם זה יהיה בחייו ובמותו, אם את האב לא יירשנו הבן ויחזיר את חלקו לבניו של אביו דיינו לאחיו, או אם לא היה לאביו בנים מלבדו, יחזיר את חלקו לאחיו של אביו דיינו לדודיו. ואם אין לו מה יאכל, אם אין לבן הזה מה לאכול, לווה ממון ואוכל, ובעלי החוב באים ונפרעים מחלקו בירושה. ואף שם דובר כאן הוא אחר מות האב, מכל מקום גם בחיים ניתן לעשות תקנה לדבר שיוכל ליהנות מאביו. אלא שכיוון שאין אב רוצה להנותו, אין לעשות נגד רצונו. כך תוספות, בדיבור המתחיל בעלי חוב באים ונפרעים. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף קופחת עמוד ב' וסיומה בדף קופתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא במי שנתחייב קרן וחומש והשם לאביו, ושמבואר במשנה שעליו להוציא גזלה מתחת ידו ולתיתה לאחרים, מה יעשה כשאין לאב יורש ידוע מלבדו? אמר רב יוסף, אם אינו מוצא יורש לאביו להשיב לו את הקרן והחומש, ייתן אותם אפילו לארניקה של צדקה ולא יעקבים בידו. אמר רב פאפה, וצריך שיומר כשהוא נותן את הממון לצדקה, זה גזל אבי. דנה הגמרא בטעם חיובו באופן שהוא היורש. שואלת הגמרא, מה, מדוע משלם לאחרים או לצדקה? נמחלי לנפשי שימחל על החוב לעצמו כאשר הוא היורש היחיד, ולא יצטרך לשלם כלום. מי לא תנן, האם לא שנינו במשנה לאל בדפקוף ג' עמוד א', דינים שונים אודות אופן שמחל לו הטובה על הקרן ולא מחל לו על החומש, והרי לא מתקיימת מצוות השווה בזה. אלמה מוכח מזה שחוף זה בר מחילה, ואין צורך אלא שלא תהיה עוד גזילה, וכיוון שמחל לו שוב אין כאן גזילה, אף שלא התקיימה השווה. וכיוצא בדבר, כשירש את החוב לעצמו, שוב אין כאן גזילה, ולמה עליו לשלם לאחרים? כיוון שהירושה נפלה לפניו, הוא יצא מידי גזילה. בשיבה הגמרא אמר רבי יוחנן לא קשה, היה נסתירה בין הדברים. המה שנאמר שם שמועילה מחילה, זו דעת רבי יוסי הגלילי. המה שנאמר אצלנו במשנה שאינו יכול לרשת את החוב, אלא חייב לשלם את הגזילה למישהו, זו דעת רבי עקיבא, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת קידושין בדף חפה לפ עמוד א', וכן במסכת סנהדרין בדף סמכת עמוד ב'. נאמר בתורה בספר במדבר פרק אי פסוקים ו' עד ח', איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בהשם, דהיינו להישבע לשקר, והשמע הנפש ההיא, ונאמר שם שעליו לשלם לו קרן וחומש, ועוד נאמר, ואם אין לאיש גואל, דהיינו אין לו יורש, להשיב האשם, דהיינו להשיב את קרן הגזילה אליו, האשם המושב להשם לכהן. ויש לשאול, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים? אין לו יורשים שהוא צריך לתתו לכהן? הרי אף אם אין לו בן או בת או אח, יש לו קרוב כלשהו עד יעקב אבינו, וכל הקרוב יותר, הרי הוא יורשו. אלא ודאי שבגזל הגר הכתוב מדבר, שבגר ייתכן מקרה שאין יורשים כלל, כגון שאין לו בנים ובנות לאחר גירותו, וקרוביו הגויים אינם יורשים אותו, שנמצא שאין מי שירשנו. ממשיכה הברית, הרי שגזל את הגר ונשבע לו שלא גזלו, ושוב נתחרט על כך ובא להתכפר, ושמע שמועת שווא שמת הגר והיה מעלה כספו, דהיינו את הקרן ואת החומש והאשמו ואת קורבן האשם בו הוא מחויב לירושלים לתיתו לכהנים כאמור בפסוק, ופגע באותו הגר, התברר שהגר הזה לא מת, וזה כפו עליו במלווה, שהפכו לחוב עליו, סקיפה במלווה הכוונה שהגר קבע לו זמן למתי יפרע את חובו, ומת הגר קודם שפיראו זכה עליו במה שבידו, כיוון שבעת שזה כפו עליו במלווה יצא מידי גזילה, וכשמת הגר והיה מוחזק בכסף זכה בו מן ההפקר, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אין לו תקנה לאותו גזלן עד שיוציא גזילו מתחת ידו ויתנו לכהנים. הוא אומר, הדרכי משה שמדובר דווקא בנשבע כאמור בברייתא, הרי שגזל את הגר ונשבע לו. מסיים את הגמרא את התירוץ, הרי שלמדנו של רבי יוסי הגלילי, לא שנה לנפשי, לא שנה לאחרים, מצי מחיל. יכול הוא למחול את החוב בין לעצמו, כגון באופן שהגר זקף את החוב במלווה ועכשיו אין לו יורשים, וכן באופן שגזל את אביו ומת והרי הוא יורשו, ובין לאחרים, כגון שמחל הנגזל הגזלן כמבואר במשנה לאל שהיא לשיטתו, ובכל אילו אינו צריך לשלם לאחרים. ולרבי עקיבא, לא שנה לאחרים ולא שנה לנפשי, לא מצי מאכיל. אינו יכול למחול בין לאחרים בין לעצמו, וכמבואר במשנה כאן שהיא לשיטתו, ובכל האופנים שנזכרו עליו לשלם לאחרים את הקרן והחומש. ועוד מבאר את הגמרא, ולרבי יוסי הגלילי הוא הדין, דאפילו לא זקפו הגר במלווה, גם כן יכול אחר כך הגזלן, כשמת הגר, למחול לעצמו ולהיפטר. ולכן במקרה שבמשנתנו שגזל את אביו ומת האב, פטור הוא, לדעת רבי יוסי הגלילי, מלשלם מפני שהוא מוחל לעצמו, ואף שלא זקפו האב במלווה. בעידה קטני, מה שנזכר בברייתא שזקפו עליו במלווה דווקא, הרי זה לא הודיעך כוחו דרבי עקיבא, ואפילו זקפן עליו במלווה, וכבר אין זו ככל גזילה, בכל זאת אין לו תקנה עד שיוציא את הגזילה מתחת ידו. מקשה רב ששת על תירוצו של רבי יוחנן, מה תקיף לרב ששת, הקשה רב ששת, איך אם כך של רבי יוסי הגלילי. מועילה תמיד מכילה, ולרבי עקיבא תמיד אינה מועילה מכילה, קשה. לרבי יוסי הגלילי, לשמעין לנפשי, וכל שכן לאחרים, ילמדנו שמועילה מכילה לעצמו, וכל שכן שמועילה מכילה לאחרים, ולמה המשנה לאל שהיא כשיטתו, מדברת על מכילה לאחרים דווקא. וכן לרבי עקיבא, לשמעין אנשי למדנו של האחרים, דלא מצי מאכיל, שאינו יכול למחול, וכל שכן לנפשי, דלא מצי מאכיל. כל שכן שלעצמו הוא לא יכול למחול, ולמה משנתנו שהיא כשיטתו של רבי עקיבא, מדברת על מכילה לעצמו דווקא, שאינה מועילה. ויותר ראוי היה, שהמשנה לאל תשמיעינו שמחלו לו אחרים שאין זו מועיל, או כשיטת רבי עקיבא וכל שכן שלעצמו אינו מוכל, ומשנתנו תשמיעינו שאם ירש את אביו נמחל לו, וכל שכן שאחרים מוכלים לו, כשיטת רבי יוסי הגלילי. וממה שבמשניות נאמר שיכול למחול לאחרים ושאין יכול למחול לעצמו, נראה יותר שתנה אחד הוא המחמיר במחילה לעצמו ומקל במחילה לאחרים. מכוח הקושייה הזו מיישב רב ששת את המשניות באופן אחר, אלא אמר רב ששת, אבי השתי המשניות הללו גם זו דלעיל, שנאמר בה שיכול הוא למחול על הקרן ולא על החומש. וגם משנתנו שאומרת שאם גזל את אביו ומת שאינו מוכל לעצמו, שתי המשניות לשיטת רבי יוסי הגלילי הן. וכי כאמר רבי יוסי הגלילי דמצי מאכיל, מה שאמר רבי יוסי הגלילי שיכול הוא למחול הרי זה לאחרים דווקא, כמבואר במשנה לאל, אבל לנפשי לא מצי מאכיל, לעצמו אינו יכול למחול, כמבואר במשנה כאן. אלא אם כך תקשה, אם אינו יכול למחול לעצמו עמי, למה נאמר בברית השימת הגר זכה עליו במה שבידו? התשובה לדבר משום די זה כפן הגר עליו במלווה, כאמור שם בברית, ולא כפי שאמר רבי יוחנן שלאו דווקא זה כפו הוא להודיעך כוחו של רבי עקיבא, אלא אכן זה כפו במלווה דווקא, ורק באופן זה יכול הוא למחול לעצמו, כיוון שעל ידי שזה כפן עליו במלווה, הוציאו הגר מתורת גזילה, והרי זה כמוכל לאחרים. בדעת רבי עקיבא, שאין יכול למחול כלל לא לעצמו ולא לאחרים. אבל רב החולק על רב ששת ומיישב באופן אחר, רב אמר רב והשתי המשניות הללו, גם זאת דלעיל שנאמר שיכול הוא למחול על הקרן ולא על החומש, וגם משנתנו שאומרת שאם גזל את אביו ומת שאינו מוכל לעצמו, שתיהן לשיטת רבי עקיבא הן. וכי אמר רבי עקיבא דלא מצי מאכיל, מה שאמר רבי עקיבא שאינו יכול למחול, הרי זה לנפשי, לעצמו דווקא, כמבואר במשנה כאן. ואין זה אלא בעניין זה שעליו להוציא גזלה מתחת ידו, אבל במקרים אחרים שבו מזדמנת שאלה של מחילה לעצמו, מועילה מחילה זו, אומר הרשב"א. אבל לאחרים, מצי מאכיל, יכול הוא למחול, כמבואר במשנה לאל. ומה שבגזל הגר מבואר שאינו יכול למחול, הרי זה מפני שזו כמחילה לעצמו. שאף שזה כפן עליו הגר במלווה, כיוון שלא מחל לו מחילה גמורה, עדיין גזילה היא, וכשמת, אין יכול למחול לעצמו עליה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אלא אמר רב ששת, שרב ששת ורבה נחלקו ביניהם בגדר זקיפה במלווה. ורב ששת זקיפה הרי כמחילה לאחרים, בכיוון ששיטת רבי עקיבא שזקיפה אינה מועילה, על כוחך שגם מחילה לאחרים אינה מועילה. ולפיכך הוא צריך ליישב את הסתירה ששתי המשניות הם לשיטת רבי יוסי הגלילי. ואילו רבה סובר שזקיפה אינה כמחילה לאחרים, בכיוון שאמר רבי יוסי הגלילי שבגזל הגר ניתן למחול, בהכרח שדעתו שאפילו מחילה לעצמו מועילה. ולפיכך אין ליישב את סתירת המשניות אלא לשיטת רבי עקיבא הסובר שלאחרים הוא מוכל ולעצמו אינו מוכל. שואלת הגמרא מכלל מדברי רבה יש לדייק, די רבי יוסי הגלילי סבר ואפילו לנפשי נמי מצי מאכיל, שגם לעצמו הוא יכול למחול ואפילו לא זקפו במלווה, ומעתה קשה. אלא גזל הגר וכאמר רחמנה שאמרה התורה שאם את הגר ללא יורשים יש בו דין נתינה לכהנים, איך היא משכחת לה, איכן תמצאנו? אין אופן בו יתקיים הדין הזה שלעולם כאשר מת הגר מוכל הגזלן לעצמו ונפטר. משיבה הגמרא אמרה באחה במאי עסקינן, כאן כשאמרה תורה שיש לתיתו לכהנים במה מדובר, כשגזל את הגר ונשבע לו לשקר שלא גזלו, ומת הגר והודה בשקרו לאחר מיתה, דבעידנה דעודי, שבזמן שהודה שאז חל עליו החיוב, כנאו השם, כנאו הקדוש ברוך הוא נתנו לכהנים. אבל אם הודה בחיי הגר נעשה כמלווה, וכשמת הגר מוכל לעצמו ופטור. ואומר המערשה שלגבי מי שגזל את אביו, אין הבדל אם הודה בחייו או לאחר מותו. כי כאן אין לומר כנאו השם, ולכן לא העמיד רבה את המשנה גם כרבי יוסי הגלילי, ובעודה לאחר מותו. מבררת הגמרא מה דין גזל גיורת, באי רבינה, הסתפק רבינה, גזל הגיורת שנשבע עליו לשקר והודה בכך לאחר מותה, מהו, מה דינו, והספק הוא, במה שנאמר בפרשת גזל הגר, ספר במדבר פרק ה' פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. האם מדייקים שאיש אמר רחמנה, כך אמרה התורה, והרי זה ממעט לומר שלא יהיה דין זה באישה גיורת שמתה, אלא זוכה לעצמו ואין צריך להביאו לכהנים, או דילמה או שמה נאמר, אין לדייק כך, משום דאור חדק ראו, דרך הפסוק לכתוב איש, ואין ללמוד מכך למעט אישה, וגם בגזלתה של הגיורת, הדין הוא שיש להביאו לכהנים. פושטת הגמרא את הספק, אמר לי רב אהרון לרבינה, תשמע, בואו שמע ראיה לדבר דתניה, שאלינו בברייתא, הדורשת את הפסוק הנזכר קודם, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן, אומרת הברייתא שמתיבת איש אין לי לדעת שנאמר דין זה אלא באיש, אם גזלו לגר ונשבע לשקר ומת והודה שמשיבו לכהנים. אישה מניין, אם גזל את הגיורת ונשבע לה לשקר והודה לאחר מותה מניין שנגבה, יהיה דין זה שינתן הגזל לכהנים, כשהוא אומר בפסוק את המילה המושב, אחר שכבר נאמר להשיב, הרי כאן שניים. שתי השבות, לאיש ולאישה. שואלת הברייתא אם כן, שמרבים גם אישה מהתלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב באומרו איש. משיבה הברייתא איש הכוונה ולא קטן, כלומר, בגר שהוא איש גדול אתה צריך לחזור ולחפש אחריו אם יש לו גואלים עם לב. שמה יש לו בנים ויש לתת להם ולא לכהן, וכלשון הפסוק ואם אין לאיש גואל. כלומר שיתכן שיש לו ויתכן שאין לו. אבל בגר קטן אתה יכול לחזור אחריו אם יש לו בנים. משום שבידוע שאין לו גואלים, שקטן אין לו בנים. הרי למדנו מברייתא זו שגם בגיורת נאמרה הפרשה הזו שיש לתת את גזלתה לכהנים. מביאה הגמרא ברייתא אודות הכהן הזוכה בגזל הגר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק האשם המושב להשם לכהן. הרי זה מלמד שכנאו השם כנאו הקדוש ברוך הוא. הוא נתנו לכהן שבאותו משמר הנמצא בבית המקדש באותם ימים שהוא בא להתכפר. הכהנים מחולקים ל-24 משמרות כאשר כל שבוע עובד משמר אחר. ואין הולכים אחרי הזמן שעודה בו אלא אחר הזמן שבו הביא את הקורבן. וכך הוא בכל הקורבנות שזוכה בהם המשמר המשמש בבית המקדש בשעת הבאתם. ואין הולכים אחר המשמר שמשמש או ששימש בעת שנתחייב בהם. ככה תוספות בדיבור המתחיל הכהן. וכל משמר ומשמר היה נחלק לשישה בתי אב, וכל בית אב עבד ביומו. ובשר הקורבנות היה ניתן לאותו בית אב שביומו הוא קרב, אבל כאן משמע שגזל הגר ניתן לכל המשמר. מבאר את הברייתא אתה אומר שעליו לתיתו לכהן שבאותו משמר או שמה אינו כן, אלא שיכול לתיתו לכל כהן שירצה. התשובה היא כשהוא אומר בהמשך הפסוק שנותנו לכהן מלבד איל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, משמע למי שניתן איל הכיפורים ניתן גם הגזל. הרי לכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר שלא יש לתת את גזל הגר. כשם שאת הקורבן רק לא אפשר לתת להקריב. מביאה הגמרא ברייתא אודות דין גזל הגר כאשר הגזלן הוא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הרי שהיה הגוזל כהן. וכשבא זמן משמרו בא ועודה, מניין שלא יאמר הכהן הגזלן הועיל וגזל הגר יוצא וניתן לכהנים, והרי הוא תחת ידי עכשיו ולכן יהיה שלי ולא ינתן לכהנים אחרים. ודינו, והרי אפשר ללמוד קל וחומר שיוכל לומר כן, שהרי אם בשל אחרים דיינו בגזל הגר שהיה מביא ישראל אחר בשבוע זה, הוא זוכה הכהן יחד עם אחיו שבאותו משמר, אז בשל עצמו לא כל שכן שיזכה בכל. ורבי נתן אומר קל וחומר זה בלשון אחר, ומה הדבר? ומה בקורבנות שאין לו לכהן חלק בו עד שיכנס ברשותו, שהרי קורבן שמביא כהן אחר להקרבה, אף שאין משמרו בשבוע זה, יכול הוא לבוא ולהקריב את שלו ובשרו ועורו שלו, ואינו צריך לתיתו לכהנים שבמשמר שבאותו שבוע. שנאמר בספר במדבר פרק אי פסוק י' ואיש את קודשיו לא יהיו, ואף על פי כן, כשיכנס לרשותו, כאשר נתנו הכהן לכהן אחר שבאותו משמר להקריב עבורו, אינו יכול אחד מבני המשמר להוציאו מידו, כמו שנאמר בהמשך הפסוק, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. דבר, דהיינו גזל הגר שיש לו לכהן חלק בו, עד שלא ייכנס ברשותו, שהרי גזל הגר שהביאו ישראל אחד מבני המשמר, מוציאים ממנו ומחלקים לכל בני המשמר בשווה. מי שנכנס לרשותו אינו דין ואין אחר יכול להוציאו מידו, וכשהכהן עצמו גזל את הגר, תישאר הגזלה בידו. כך נלמד בקל וחומר. דוחה הברייתא ואומרת לא, אין זה קל וחומר, שהרי אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, עד שיכנס לרשותו, שמי שנכנס לרשותו, הרי הוא נוטלו לעצמו, הרי זה משום, שכשם שאין לו חלק בו, כך אין לאחרים חלק בו, ואין לו מי שיתבענו. האם בגלל זה תאמר גם בגזל הגר שיתלו לעצמו, ששם כשם שיש לו חלק בו, כך יש לאחרים חלק בו, והם תובעים חלק בממון, וניתן לומר שבאופן זה לא ישירנו תחת ידו. אלא מכיוון שנפרח הקל בחומר, דינו הוא שכזה לא יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים שבאותו המשמר. ובברייתא הזו לא התבהר מה הפרחה לקל וחומר שאמר תנא קמא, מפרשים התוספות בדיבור המתחיל, לא אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, שהפרחה היא שיש לומר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון ולא יזכה בשל עצמו אלא כפי חלקו בשל אחרים. בקשה הגמרא על דברי הברייתא, איך אומרת הברייתא שכהן שגזל את הגר מוציא את הגזלה מתחת ידו ומחלקה בין כל כהני המשמר? והכתיב הרי נאמר בספר במדבר פרק אי פסוק י' ואיש את קודשיו לא יהיו, שיכול הכהן להקריב את קורבנותיו בעצמו בכל עת שירצה בבשר והעור שלו, וממילא גם את איל האשם הבעל חטאו זה יכול הוא להקריב. וכיוון שלמדנו לאל ממה שנאמר מלבד איל הכיפורים, שלמי שזה ניתן זה ניתן, יזכהו לבדו בגזל זה. מתרץ לגמרא, אכן אין הכהן צריך להביא גזילו לכהנים אחרים, ואחר במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר בכהן תמד דווקא שאינו יכול להקריב את קורבנו בעצמו, ועל כורחו הוא נותנו לכהני המשמר, וממילא גם את הגזילה עליו להביאה להם. שואלת הגמרא, היא בכהן תמה, אם הברייתא מדברת אודות כהן תמה, איך נפרש את דברי רבי נתן שאמר בברייתא דבר שיש לו חלק בו, וכי מי איתלי? האם יש לו לכהן התמה חלק במתנות הללו? הרי כהן תמה שאינו מקריב אינו חולק אפילו באור הקורבנות. וכן בשאר קודשי המקדש ובכללם גזל הגר, ובהכרח שהברייתא מדברת בכהן טהור שיכול להקריב. וחוזרת אם כן קושיית הגמרא, מדוע מוציא ממנו את גזילו, הרי מי שמקריב את האשם הוא זוכה בגזל. תרצת הגמרא אלא לעולם הברייתא מדברת בכהן טהור, ומה שמוציאים את גזל הגר מידו הוא משום דעת ילומדים זאת בגזירה שווה לכהן מזדה אחוזה. לתניה שנינו בברייתא מופיעה במסרת ערכין בדף חפי עמוד ב', לגבי שדה אחוזה שהיא שדה שירש אדם מאבותיו, שהיא מקדישה בעליה ומחרה הגזבר לאחרים, בהגיע היובל היא יוצאת מיד הקונה ומתחלקת לכהנים של אותו משמר שפגע בו היובל. כנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חפה א' לכהן תהיה אחוזתו. מברר את הברייתא אחוזתו מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו אחוזתו, הרי היה די לומר לכהן תהיה, אלא הרי זה בא ללמד מניין לשדה אחוזה היוצאה לכהני ביובל. וקודם היובל גאלה כנאה מן הגזבר אחד מן הכהנים שהגיע משמרו בעת היובל. מניין שלא יאמר אותו כהן, הועיל ודינה להיות יוצאה לכהנים ביובל. והרי שדה זו היא תחת ידי, לפיכך תהיה שלי לבדי ולא תתחלק לכהנים אחרים. ודינו, וניתן לומר שהוא צודק הכהן הזה בטענתו על ידי קל וחומר. אם בשדה של אחרים שפדעם ישראל אני זוכה בה ביובל, טוען הכהן, בשדה של עצמי לא כל שכן שתישאר תחת ידי. תלמוד לומר, בא כתוב ואומר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. איתר הכתוב את המילה אחוזתו כדי לומר שרק שדה אחוזה הרי שלו ואין זו שלו. שהרי זו אינה אחוזה לו מאבותיו, אלא גאלה מיד הגזבר. הכיצד? אלא כיצד יהיה דינה של השדה, יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחד בכהנים שבאותו משמר. ומעטה למידים גזרה שווה. שהרי נאמר בשדה אחוזה לכהן תהיה אחוזתו. נאמר בגזל הגר להשם לכהן. מה בשדה אחוזה יוצאת השדה מתחת ידו ומתחלקת בין כל המשמר, אף בגזל הגר יוצא הגזל מתחת ידו ומתחלק בין כל המשמר. מוריי ורבותיי, אחיי וריי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו דף קוף חט במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה מקרה הסתפק רמי בר חמא בעניין כפל שפוטר מחומש ומים צדדי הספק? שאלה שנייה, מה הדין כשמסר שורו לשני אנשים וטענו שנגנב ונשבעו ובאו עדים ואחר כך הודה אחד מהם או שהודה ואחר כך באו עדים? שאלה שלישית, האם שייך שני חיובי חומש או שני חיובי כפל באדם אחד? שאלה רביעית, שומר שנשבע ונפטר והחליט לשלם, האם זכה בכפל ומדוע? שאלה חמישית, כשנמצא גנב שגנב באונס, האם השומר יעשה עם עודין או הבעלים יעשו עם עודין? והשאלה האחרונה על דף קוף חט, כשנגנבה בהמה באונס והוחזרה לבית השומר ומתה בפשיעתו, מה הדין ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף קוף חט. במסכת בבא קמא, אבל אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ויהיו המשניות לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. אוחזים לנו במסרת כתובות פרק י' ג' משנה ז', מביאה המשנה את ההוראה הרביעית של אדמון שעליה חלקו חכמים. מי שהלך למדינת הים ועבדה דרך שדהו, היינו שהיו שדות של אחרים מקיפות את שדהו, וקודם שהלך הייתה לו דרך לשדהו, ועכשיו לא ידוע איכן הייתה הדרך, וכשחזר אין בעלי השדות נותנים לו לעבור דרך שדותיהם. אדמון אומר ילך בקצרה, ילך לשדהו בדרך הקצרה, כלומר בעל כורחם של בעלי השדות המקיפים נוטל לו דרך לשדהו, אבל לא יברור לו אלא את הדרך הקצרה ביותר. וחכמים אומרים, אינו יכול לקוף אותם לתת דרך אל שדהו בכלל, אלא יקנה לו מאחד מהם דרך לשדהו במאה מנה, אף אם נדרש לשלם עבורה מאה מנה או יפרח באוויר, כדי להגיע אל שדהו, יגיע אליה בהליקופטר. מסרת כתובות, פרק י' ג' משנה ח'. ההוראה השישית של אדמון שעליה נחלקו חכמים, המוציא שטר חוב על חברו שבו נכתב שחברו לבא ממנו כסף, ועכשיו הוא תובע ממנו להחזיר את החוב, ועלה הלווה הוציא שטר מחירה שמחר לו המלווה את השדה לאחר זמן בפיראון של החוב, שמופיע בשטר שהוציא הראשון. אדמון אומר, יכול הוא הלווה שיאמר, השטר שאתה מוציא מזויף או פרוע, שכן אילו אכן הייתי חייב לך, היה לך להיפרע את החוף שלך כשמכרת לי את השדה. כלומר, לא היית מוכר לי שדה בשעה שאתה יכול לתבוע ממני את חופך. וחכמים אומרים, איננו מקבלים את טענתו של הלווה, אלא אנחנו אומרים, זה המלווה היה פיקח במה שמחר לו את הקרקע, מפני שעכשיו שיש לו קרקע ביד הלווה, הוא המלווה יכול למשכנו ליטול את הקרקע כמשכונה לחוב, אבל קודם שהיה קרקע ביד הלווה, היה המלווה חושש שיצניע את נכסיו המיטלטלין, ולא יהיה לו למלווה ממה לגבות את החוב. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון. ט' באדר א' תשפ"ד ד', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף קוף ח' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבריות גופה ונאורי מליה וכל מילי דמיטב, מחר יום שני, י' באדר א' תשפ"ד ד', ונלמד דף קוף ט'. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.